תאר את אלוהים שגואל את עם ישראל ממצרים. בסדר? להראות את המהלך ההשגחה, איך אלוהים באמת מוביל אותנו. כלומר, יציאת מצרים זה משהו שבא מאת האלוהים, והוא מראה שזה לא משהו באמת אנושי שקרה, אלא משהו אלוהי גמור, מוחלט. אז בואו נראה, ולכל המכות האלה באמצע הפסקה, כל המכות האלה שבאו למצרים קדמו אזהרה והתראה. זה מראה שהיה פה כוונה מאלוהים. וקביעת מועד. ואף לסור כל מכה קדמו אזהרה והתראה. גם להגעה של, של המכה וגם לעזיבה של המכה. שזה ממש, אנחנו תמיד אומרים שאפילו אם הדברים שקרו היו דברים טבעיים. כלומר, דברים שפועלים לפי החוקים הרגילים של הטבע. אבל הטיימינג, העיתוי של הדברים, שכשמשה רוצה, הוא שם. וכשמשה רוצה, הוא מוריד את זה, זאת אומרת שיש פה התערבות אלוהית. אפילו אם נבוא נגיד, לא יודע מה, היה באותה תקופה בדיוק, הגיע איזושהי מכה מאפריקה של הרבה בכל האזור, וזה באמת, אנחנו רואים את זה גם בעמים אחרים, וזה קרה, והיה התקפה. יכול להיות. אבל זה שזה קרה בדיוק ביום שמשה רוצה. וזה הולך ביום שמשה רוצה, זה מורה על יש פה רצון מאלוהים, זה לא סתם משהו מקרי. למען יאמן, כי לא מצד הטבע הן ולא מצד המזלות, ולא על דרך מקרה את הזאת, כי אם בכוונה מת האלוה, בא על הרצון, העושה כל שיחפוץ בכל עת שיחפץ. בעצם הלילה הוא, בעצם השעה, בה מתו בחורי מצרים, יצאו בני ישראל על פי השם מעבדות פרעו, ופנו אל ים סוף. בסדר? כלומר, צריך לדעת שכשאלוהים גואל את עם ישראל ומכה את המצרים, זה לא שהוא עושה שתי פעולות. זו אותה פעולה. כלומר, ברגע שאלוהים מתגלה לעולם בצורה מסוימת, בצורה מאוד, נקרא איזה ראשונית, בצורה מאוד ראשיתית, כלומר, באותו זמן המצרים ועם ישראל נפגשו עם אלוהים בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות, גם המצרים וגם עם ישראל. עם ישראל היה מוכן למפגש עם אלוהים ולכן הוא נגאל, והמצרים היו בדיוק הפוכים מוכנים, הם עשו מעשים נוראיים ולכן הם התפרקו. כתוב, זה הרב הוא קומר בספר במדבר, שוב מה שאני אומר עכשיו, הוא שואל שאלה לגבי פסח על בתי בני ישראל ויגוף את הבתים של המצרים. מה זה פסח? אמרנו שברור שהוא יפסח עליהם. עכשיו, לא רק שזה ברור, גם מה המובן שפסח, למה צריך לדלג? אז הוא מסביר שם שזה לא מדלג כמו שאנחנו רגילים להגיד, מדלג מעל. אלא מובן של פסח זה כמו עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. מה זה פוסחים על שתי הסעיפים? הולכים גם פה וגם שם, כמו איזשהו פיסח. מה זה פיסח? פיסח זה מישהו שהוא מדדה, נכון? יש לו בעיה ברגליים, הוא מדדה. הוא הולך גם פה וגם שם, ככה הוא הולך. אותו דבר ביציאת מצרים. אלוהים דידה כביכול גם על הבתים של עם ישראל וגם על הבתים של המצרים. אלא מה? בגלל שעם ישראל היה מוכן, נקרא לזה ככה, מוכן להופעה, אותה הופעה האלוהית, על ידי הסימה של אדם על הבתים, זה הכין אותם לאותה התגלות אלוהית, ולכן הם לא התפרקו. הגוף שלהם לא התפרק לקרות המפגש הזה. אבל מכיוון שהבחורים הם השורש של המציאות, הם ההתחלה של המציאות, הוא הבחור, הוא ההתחלה, בגלל שהבחור ההתחלה, אז היה באותה תקופה, באותו זמן, מפגש עם אלוהים, לא סתם אלוהים, עם נקרא לזה ככה, האלוהים של ראשית הבריאה. ומפגש עם אלוהים כזה של הראשית, הוא גם מפרק את הנקודה של הראשית במציאות. כך אומר המהר"ל, שזה הבחור, זה הראשית. ובאמת, הנקודה שבה התפרקו, הייתה התפרקות בנקודת הבחורה. בסדר? במקביל מה היה? הבנייה של עם ישראל כבני בכורי ישראל. זה בא מאותה פעולה, זה לא שתי פעולות נפרדות. אותה הופעה של ראשית של המציאות, של השורש של המציאות, הוא בונה את הראשית של עם ישראל, את הבכוריות של עם ישראל, ומקביל גם מפרק את הבכוריות של אותו עם שהיה השיא של התרבות של אותה תקופה.
אז התחילה
הכהונה? אז לא, אז התחילה הכהונה במשפחה, ואיך הבכור. לא כהונה חיצונית, כמו הבכור, כמו היום, שהכהן הוא חיצוני למשפחה. אז בוא נראה. יצאו בני ישראל לפי השם עבדות, פרעה פנו אל ים סוף, ומורי הדרך שלהם, מה היו המורי הדרך שלהם? עמוד הענן ועמוד האש. הולכים לפניהם ומוליכים אותם. עוד פעם, רואים שלא רק היציאה עצמה, אלא גם ההליכה במדבר. הליכה על פי השם. אלוהים ממש מנהיג אותנו. עכשיו, כשאנחנו קוראים את הדברים האלה, אנחנו צריכים לא להגיד, אוי, בוא נה, איזה כיף להם, הם היו מונחים, מונהגים על ידי השם, ואנחנו פה מסתובבים לבד בעולם הזה, עזובים ונטושים לעצמנו. לא. תדע לך שגם היום, אנחנו לא סתם לומדים את הפרשות האלה, אנחנו לא סתם לומדים את הפסקאות האלה בכוזרים. המפגש, פרשת שבוע, עם קריאת ים סוף, עם ההליכה במדבר, עם עמוד אש ועמוד ענן, כל הדברים האלה, זה גם קורה היום. אלא מה? מה ההבדל בין אז לבין היום? שאז ראו את זה, הרגישו את זה, חשו את זה. היום נפרס מסך שמבדיל בינינו לבין אלוהים, ואנחנו לא רואים אותו מנהיג אותנו. אבל גם היום הוא מנהיג אותנו. וצריך לדעת, ללמוד איך אני רואה את זה שאלוהים מנהיג אותי היום במציאות. איך אני יודע לפרחת? בטח זה הרבה יותר קשה, נכון? מצד שני, יש קושי אחר גם בזה שאלוהים הופיע. רגע שאלוהים הופיע, מדריך אותך. המרידה בו, החטא, הוא הרבה יותר חזק. היום החטא הוא יותר חלש, כי אתה לא מודע, אתה לא מרגיש, אתה לא חווה את ההנהגה הזאת של אלוהים. אז צריך לדעת וללמוד שאנחנו לא לומדים היסטוריה. אנחנו לא לומדים מה שהיה פעם ביציאת מצרים. לא לומדים מה שקורה עכשיו. אלא מה? אתה צריך לפתח עיניים מיוחדות, הסתכלות מיוחדת, לשים את המשקפיים הנכונים, בשביל לראות איך אלוהים מנהיג אותנו. וראש העם עמדו אז שני הזקנים האלוהיים. הגדרה יפה. הזקנים האלוהיים. אז זה לא סתם בני אדם. זה בני אדם שפועלים, עובדים, מתקדמים והולכים לפי מה שאלוהים אומר. זה חצי מלאך. משה ואהרון, הנגיד, כלומר המלך והכהן, אשר בראשית נבואתם, כלומר שליחות שלהם, והיו בני 80 ומעלה. כן? כלומר, למה הוא צריך להדגיש שהם היו בני 80 ומעלה? עוד פעם, להבין שזה לא היה מכוחם הם. כי אם היו צעירים, היית אומר, יש פה רמטכ"ל. הרמטכ"ל, צעיר, בין 40-50, מוביל, מנהיג דם, עם קריזמה, עם כוח, עם עוצמה. אומר לך, שמה, הם התחילו לפעול בזירה הפוליטית בני 80. כמה כוח יש להם? כמה עוצמה? כמה זה? אלא מה? זה בשביל להגדיל ולהראות שכל הכוח שלהם מאיפה הוא בא? מאלוהים. בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות. מורשה מחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. כלומר, היה להם את המצוות שבמצוות בני נוח, פלוס המצוות של אברהם, יצחק ויעקב, נכון? גיד הנשה, דוגמה. כן. ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירן, כי אם הוסיף עליהן בדרך. הוסיף עוד מצוות. יש במראה, קיבלו... הם קיבלו שבת ואחר כך משפטים וכל מיני.
מה זה משה עושה?
כן, לכן הוא אמר קודם, הזקנים האלוהים, ברור שמשה בשם השם. עכשיו, בהגיע בני ישראל, למי הוא רומז פה דרך אגב? הוא רומז לנצרות, נכון? שלהבדיל, כשהנצרות הופיעה על במת ההיסטוריה, היא באה ואמרה, אני מוחקת את כל המצוות, לא צריך את כל המצוות. כלומר, כביכול, הנצרות שהיא מופיעה, היא באה ומבטלת את כל מה שקדם לה. משה אומר, אנחנו לא כאלה. התורה שלנו היא צומחת מתוך המציאות, היא צורה טבעית. כלומר, יש הבדל בין תורה שמונחתת מלמעלה, גורם זר שנכנס לתוך החיים שלנו, הגורם הזה שמרחץ לא חיים שלנו, הוא משנה לנו את כל ההתנהגות. הוא אומר, אל תעשי כך, אל תעשי כך, עד עכשיו התרגלת להניח תפילית, לא צריך, עד עכשיו התעטפת בציצית, לא צריך. אנחנו עושים למשהו אחר. אנחנו אומרים, כן, אנחנו הולכים למקום אחר, מקום עליון יותר, גבוה יותר, אבל ההופעה הזאת שהמקום עליון גבוה יותר, זה לא מוחק את, את הקומות הקודמות שהיו לנו. זה לא מוחק את המדרגות הקודמים שהשגנו. וזה לקח לא רק סיפורי, עוד פעם, אנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה גם לחיים הפרטיים שלנו. כלומר, לדוגמה, אם אנחנו אומרים שההבדל בין הנצרות לבין היהדות זה שהנצרות באה ואומרת יש פה תורה חדשה, תמחוק, תעשה ריסט על כל מה שהיה לך, מבטל את המצוות, מבטל את כל מה שהיה לך, יש עכשיו דברים חדשים. היהדות אומרת לא, אני בונה תורה חדשה, אבל על גבי המצוות שכבר היו לך, אני לא מוחקת אותם, אני משדרגת אותם. מה אני לומד את זה לחיים הפרטיים שלי? אם אני עכשיו הולך לומד בישיבה, הלימודים שלי בישיבה לא ייתכן שהם ימחקו את קומת החיים שקדמה לישיבה. אם אני בניתי חיים של מוסר, חיים של דרך ארץ, חיים של נימוסים, לא ייתכן שאני אשכח את זה שאני מתחיל ללמוד בישיבה. ואם אתה שוחרר את זה כשאתה לומד בישיבה, אז אתה נוצרי. למה? כי מה אתה עושה? אתה נפגש עם תורה גבוהה ואתה מוחק את כל הקומה האנושית שבנית. לכן אם בן אדם לומד תורה ופחות מכבד את אבא ואמא שלו, או פחות עוזר בבית, או פחות עושה את כל הדברים שהוא התרגל אליהם עד עכשיו, אז הוא הפך להיות נוצרי. כי מה הוא עושה? הוא אומר, אני מקבל תורה חדשה, בגלל התורה החדשה מה אני עושה? אני מוחק את מה שהיה לי. זה ריסה, טעות. נופיע הרבה אצל בחורי ישיבה ספרדים, שבבית רגילים ל... מנטליות מסוימת, הלכה מסוימת, מנהגים מסוימים. ואז הוא מגיע לישיבה, הוא נהיה פתאום חכם, תלמיד חכם. ואז הוא בא לשנות שכל מיני שינויים בבית. הוא רוצה לעשות ככה, צריך לעשות אחרת, צריך לעשות פה, לעשות שם. הכרתי אצל הרב עובדיה. והוא לא מבין שהמנהגים והמסורת, מה שהוא קיבל מההורים שלו, זה לא סתם, זה לא במקרה. זה בא מאותו מקום של התורה החדשה שאותה אתה לומד. ולכן לא ייתכן שאתה תמחק את מה שהשגת עד עכשיו. וזה דבר נורא שקורה לכולנו. מה?
המים זה משהו שאתה למדת שזה אסור.
לא הבנתי.
מים זה מנהגים שהם לא טובים.
אז צריך לבדוק, אני לא אומר שלא צריך לבדוק. אבל הרבה פעמים קורה שההליכה, אתן דוגמה. בא בחור ישיבה, קרא אצל הרב עובדיה, אסור להגיד ברוך הוא ברוך שמו בקידוש. למה? כי זה הפסק. נכון? אמן, זה בסוף הברכה. ברגע שאתה אומר ברוך הוא ברוך שמו באמצע הברכה, אתה עושה הפסק, אתה לא יוצא ידי חובה. הרב עובדיה אומר את זה באיסור חמור. ברוך הוא ברוך שמו, זה נורא. זה אתה עושה הפסק. אממה, כל יוצא צפון אפריקה, הם אומרים ברוך הוא ברוך שמו, צועקים ועושים איזה סיפור. אז מה אתה עושה? אז בא הבן, מתחיל לעשות שכנע אותם, להגיד להם פה, להגיד להם שם. הוא לא מבין שצפון אפריקה יש מסורת של גדולי תלמידי החכמים, עוד מתקופת הראשונים, שזה לא הפסק. כי זה חלק מהמהלך של הקידוש. אבל זה מתי הוא לומד? רק שהוא גודל עוד יותר. אבל בשלבים הראשונים, כשאדם נכנס לישיבה, הוא נפגש עם הטוטליות, עם העוצמה, עם הגובה של התורה, אז הוא מרגיש שהוא כלום לעומת התורה הגדולה הזאת. ולא רק הוא כלום, גם כל המשפחה שלו, כל הנלווים אליו, וכל הבית. אז זה יוצר כביכול איזשהו מתח בין התורה הגדולה שהוא הולך אליה לבין המקור הרוחני שממנו הוא בא. כיוון שהבית זה לא רק נתנו לי לאכול, נתנו לי לישון, ונתנו לי בית שאני לא ארטף בגשם. בית זה גם איזשהו מרחב רוחני מסוים, שקנית בו מנהגים, קנית בו דרך ארץ, קנית בו התייחסות, דרך הסתכלות. אז צריך לבוא להיות אדם באופן טבעי, לצמוח באופן טבעי. ההשתדרגות שלך, ההתעלות שלך, אסור שהיא תבוא על חשבון הבנייה של הקומה הבסיסית של הבית. אני עוד פעם, אני מסכים איתך. אני לא אומר שאין טעויות, אין דברים לא נכונים, אין מנהגים בטעות, אין אמירות לא נכונות. רק אני אומר, תיזהר. תיזהר. תתייחס בכובד ראש, וברצינות, ובהערכה, לכל המוכני שממנו באת. אלוהי, אני עכשיו אדם חדש, אני מוחק את הכל. בסדר, רואים, זה מה שמצאות עשתה. אנחנו אומר לא, וחשוב לו להדגיש את זה. חשוב לכוזרי להדגיש שהתורה שלנו היא תורה מתפתחת. היא תורה צומחת. היא הולכת וצומחת, והיא לא מוחקת את השורש, את הבסיס. היא לא מולדת בו דבר חדש לגמרי. משה לא ביטל את המצוות האלה ולא את איראן, כי היא מוסיף עליהן בדרך. ובהגיע בני ישראל לים סוף, ראו כי פרעו רודף אחריהם. למה הוא הוסיף להגיד את זה? מה זה כל כך חשוב? בגלל שדרך זה עם ישראל רואה באמת שאלוהים משגיח עליהם. הרי מה חשוב פה בפסקה להדגיש? שזה לא סתם עם של עבדים שבורח ממצרים, והאדון הישן רודף אחריהם, מנסה לתפוס אותם, והם צריכים משהו לברוח ממנו. לא, יותר חשוב מזה. יש פה דרך המאבק עם המצרים, עם ישראל מבין שאלוהים מנהיג אותם. אלוהים הוביל אותם, אלוהים דואג להם, ולכן חשוב פה להדגיש שהם ראו גיפרו רודף אחריהם. אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה, לא הוצרח לכלי מלחמה, כי האלוה בקע להם את הים ויעבירהו. ותיבא את פרעה ואת חולו בתוכו, והיה מטילה מתים לעיני בני ישראל. עוד פעם, הוא מדגיש כל הזמן, שבעל הנס רואה את הנס שלו. הם רואים את היד החזקה, הם רואים את אלוהים, פוגע במצרים. הסיפור ארוך וידוע לרבים. מה? היום אין ניסים גלויים, אתה אומר. יש ניסים, נכון, יש ניסים. זה מה שמתאמר שאמרנו קודם. יש היום ניסים, רק לא גלויים. למה הם לא גלויים? בגלל שאלוהים משגיח עלינו בצורה נסתרת. רואים איזה אחור באחור. כלומר, אנחנו לא רואים את הפנים של אלוהים, לא רואים איך אלוהים מנהיג אותנו בצורה ישירה, אלא דרך כל מיני סיבובים, דרך כל מיני מעקשים, דרך כל מיני... למה זה קורה? זה קורה בגלל החטאים שלנו. בגלל החטאים שלנו גירשו את הנוכחות האלוהית, והצריכו אותו... לפעול בעולם בצורה אחרת. נכון, צודק, אבל אותה חטאים שהחריבו את בית המקדש, כלומר החריבו את הנוכחות האלוהית בעולם, לא הצלחנו עדיין לשקם את ההריסות של מה שקרה מאז. לקראת הסוף. המעמד של דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור בגלות, של עשיית המצוות, של לימוד התורה, של כל ההתקרבות לאלוהים, לאט לאט זה הולך לשבור את המחיצה שמפרידה בינינו. בגלל שהמחיצה תישבר, יקום את המקדש. בסדר? אמר הכוזרי, פי דלת. בו הדבר היא כל זה, פעולת העניין האלוהי. מה זה זה? יציאת מצרים, כן? זה מה שהוא תהיה בפסקה הקודמת. כל זה, יציאת מצרים, היא באה מאלוהים. תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רועם לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו. פן יש בזה מעשה קשפים, או אחיזת עיניים, או פועל הדמיון. כן? כי אם הים ויבקעו ועבורם בתוכו, לא היו כי אם פרי דמיונם, הרי שאף יציאתם לעבדות ומות משעבדיהם לקראת שלם, ישעם אמנם בידיהם, לא היו כי אם בדמיון. וסברה כזאת אינה כי אם עיקשות, של אפיקורסים. כן. למה? של אפיקורס יש לו עיקרון נפשי להתנגד. כן? הוא מתנגד לכל דבר. אבל האדם המאמין, האדם המאמין, הוא לא מתנגד לכל דבר. הוא מצליח לראות את האלוהי בכל דבר. מה?
זה לא גני שדבר כזה יעשה את בני אדם כאילו, דברים כאלה,
מעל הטבע? כן, כן, כן. עוד פעם, אלא אם כן, אתה יש לך נפש של אפיקורוס, שהיא מנסה כל הזמן באמת להתנגד לדברים האלה.
זה לא נפש שנבראת עם זה. פשוט יש לך... זה לא משהו שאתם נבראים.
אנחנו אומרים אנחנו טוענים שכן. שאדם נברא עם כוח האמונה, אלא הוא מכסה עליו.
כן, אבל זה לא שהוא אדם נברא עם נפש של אפיקורס.
לא, לא, לא. לא, אתה צודק.
כי לא סתם הוא...
הוא הפך להיות כזה. למרות שאני מסכים שיש... שיש מה, שיש נטייה כזאת לאנשים מסוימים. יש אנשים, נכון, כן, יש להם נטייה להתנגד לכל דבר. וזה נטייה טובה. כלומר, חוש הביקורת, הרב קוק מסביר ואומר שבתקופת ההשכלה, ההתנגדות והבעיטה בתורה היא נבעה מרצון להגיע לתורה גבוהה יותר. אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל תורה כזאת קטנה. אז זה היה מצוין. איך אומרים? אם יבוא בן אדם, יגיד לך, תשמע, אני לא מאמין באלוהים, אז תסביר לו שאת אותו אלוהים שהוא לא מאמין, גם אני לא הייתי מאמין בו. כי זה אלוהים קטן. אני גם לא רוצה להאמין באלוהים כזה. אלוהים כזה קטן כמו שאתה מדמיין לעצמך. אלוהים שעושה חשבונות, אלוהים שהוא נתון לחשבונות השכליים שלנו. אלוהים כזה גם אני לא מאמין בו. כלומר, ההתנגדות של השכל, הביקורת, הכפירה, אומר הרב קוק, היא הייתה הדרך להתגלות של תורה גבוהה יותר, תורה עליונה יותר. כי בלי הכפירה היינו תקועים עם התורה הנמוכה.
יש בזה דבר טוב.
יש בזה דבר טוב, צריך, וזה לא סתם קורה.
תכוון את זה.
אלא מה, נכון? יש אנשים שנסחפים עם זה, שמשרים עם זה, שתקועים במשלב הזה. והכפירה הזאת היא בעיקרון היא טובה. כל בן אדם שלומד גמרה, הוא לומד לכפור. לכפור במה שאומרים לו, מה שמלמדים אותו, לכפור במה שהרב אומר.
ספקנות.
ספקנות, נכון. ספקנות זה מצוין, עד שמגיע השלב מסוים של מחלת נפש. יש שלבים מסוימים. אמרנו שיש אדם, יש לו מחלת נפש, שהוא לא בטוח בעצמו. מטיל ספק בכל דבר.
אבל צריך להטיל גם ספק. ככל שאתה מטיל ספק בדברים יותר בסיסיים, יותר... הם יותר חשובים, אז במילה אתה גם... אתה בסיס, אתה מבנה בסיס יותר גבוה בסוף של דבר.
כן, אני מסכים, אבל זה יכול להגיע עוד פעם למחלה נפשית. צריך לזהר
לזה. לא, באיזה מקום, כלומר, שאדם צריך לדעת שהוא צריך תמיד להשאיר עצמו באיזשהו מקום, איזשהו יסוד בריא.